ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטו דף פי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משלוש שורות מראש הד. מקום שנהגו למוד בגסה. אז ראינו שאי אפשר לשנות ממנהג המקום בהקשר למדידות ושקילות. כעת רואים בגמרא סימן בסוגריים של המדפיס, אין מיינים ואין גודשים בגרדמים ובליטרה 3.10 נפש משקלות ממחק עבר, לא תעשו, לא יעשה. אלו הם כותרות למקורות הברייתות הבאות שנראה במשך העמוד. כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, יש כאן וגם בעמוד ב' הרבה ברייתות בעניין שקילה, משקלות וכולי. בשוליים מן הצד רואים נושא, וכתבנו, כמו שהזכרנו, שלא לשנות ממנהגי המדידה, מחיקה והקדשה. זה שממלאים כלי עם נגיד קמח או סחורה, גרעינים או זעונים, יש מקומות ש מוכים את זה ככלי המילוי הוא שטוח, דהיינו בלי גודש, ויש מקומות שהמנהג הוא דווקא לנקור עם גודש. וכן מעינים ומחיים, מקומות ששמים על מאזניים עם שתי כפות. מעינים זה עין בעין, הכוונה שיהיו שקולים ממש, שלא צד אחד יכביד מעבר לצד השני. מחרים זה שממלאים בצד, בתוך הכף שיש הסחורה, קצת יותר, שהוא יכביד יותר מהצד שיש בו המשקולת. העניינים האלו הזכרנו גם בעבר. אנחנו פונים לשוליים השניים לראות פסוקים שיופיעו במשך העמוד מספר דברים פרק כ"ה. אנחנו ציטטנו, כתבנו בצד פסוקים י"ג, י"ד, ט"ו וט"ז. נקרא את הפסוקים מראש, והגמרא כמובן תתייחס לכל הפסוקים בהמשך. פסוק י"ג כתוב, לא יהיה לך גדולה וקטנה. פסוק י"ד, לא יהיה לך בביתך תיקון. פסוק י"ג נקרא עוד פעם, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. פסוק י"ד, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. ט"ו כתוב, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. פסוק ט"ז, כי טובת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, מניין שאין מוחקין במקום שגודשין? ויש להוסיף פה שלא מוחקים אפילו במקרה שהקונה מוכיל על הגודש. ואין גודשין במקום שמוחקים, וגם ההפך, ואפילו אם המוכיר מוכן למחול ולמכור עם גודש, למחול על התוספת הזאת לטובת הלוקח, לא לעשות כן, לא לשנות מהמנהג. תלמוד לומר, איפה שלמה. הרשב"ם בשורה שלישית מראש העמוד, תלמוד לומר, איפה שלמה וצדק, הוא פה מסביר את ההמשך. אבל נקרא את זה בכל אופן, משמע דלא גרסינן החלבה צדק אלא משלמה נפקא לן, שצריך שיהיה עייפה שלמה שלא יבוא לידי רמאות. ואם עושים כן, שמה יראו אותן אחרים ויאמרו כך המנהג, וירמה הלוקח את המוכר או מוכר את הלוקח. ושוב פעם, זה החשיבות פה לא לשנות מהמנהג, למרות שבאופן פרטני לא ללוקח יהיה כאן עוול וגם לא למוכר, כפי שהסברנו, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון איך יראו הדברים בעיני העוברים ושווים. חוזרים לגמרא, ומניין שם אמר הריני מוחק במקום שגודשים ולפחות לו מן הדמים, והריני גודש במקום שמוחקים ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעים לו, תמיד לומר איפה שלמה בצדק יהיה לך. תנו רבנן, מניין שאין מעיינים במקום שמכריעים ואין מכריעים במקום שמעיינים, תמוד לומר אבן שלמה. פה אנחנו מצטטים את הפסוק אבן שלמה, ומקודם דרשנו, זה היה דווקא פסוק י' ד', מקודם דרשנו את הפסוק פסוק י' ג'. בוא נתקן מה שאמרנו, מקודם דרשנו את מה שראינו בפסוק אבן איפה שלמה, ופה אנחנו דורשים מה שרואים בפסוק אבן שלמה, שניהם בפסוק ת' ו', רק שבתורה זה מופיע אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך. אז כל דבר, כל דוגמה, איפה שנויה בנפרד בפסוק ואבן שנויה בנפרד בפסוק. ומניין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכרין ולפחות לא מן הדמים, והריני מכריע במקום שמעיינים ולהוסיף לו על הדמים שאין שומע לו, תמיד לומר אבן שלמה וצדק. כאן יהיה דרשה, דרוש, על מה שראינו בתורה. אמר וידע מסורה, לא יהיה לך בביתך, כלומר, אדם יהיה בחוסר ממון, הוא יהיה בכזה מצב, לא יהיה לו ממון בביתו, מה טעם? משום איפה ואיפה. שוב פעם, אם מסתכלים בפסוק, פסוק י' כתוב, לא יהיה לך בביתך, איפה ואיפה, ואנחנו פשוט שמנו פסיק אחרי המילה בביתך, לא יהיה לך בביתך. למה? כי איפה ואיפה, מה הפירוש? אדם כזה הוא משתמש במידה, אמנם קוראים לו איפה אבל היא גדולה, והיא קונה מספקים עם האיפה הגדולה, והוא מוכר ללקוחות באיפה קטנה. הוא מרמה את הבריות. מי שעוסק ברמאות בענייני ממונות, אז הוא יבוא לידי כך שלא יהיה לו כסף. פסוק ידימו מוזכר, לא יהיה לך בכיסך, זה שוב פעם אותו עיקרון, שלא יהיה לך כסף בכיס, מה טעם? משום אבן ואבן. שוב פעם דוגמאות של רמאות במסחר. אבל מה שכתוב בפסוק ט"ו, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך. תנו רבנן, יהיה לך מלמד. וכאן לומדים שמעמידים אגרדמים למידות ואין מעמידים אגרדמים לשערים. זאת אומרת, מבחינת מינויים ממשלתיים, יש למנות אנשים פקחים על המידות, אבל לא מעמידים פקחים על מחירים. הסברה הוא שבניין מחירים תן לשוק החופשי להכריע. אם יבוא אדם שינסה למכור ביוקר, אנשים אחרים, הסוחרים אחרים יהיו, הנה הזדמנות למשוך אלינו לקוחות, פשוט אנחנו נוריד את המחירים. דבי נסיעה הוקימו הגרדמים בין למידות בין לשערים. כיווקבנו בין לשם, כי כאן הנקודה הבעייתית. מקודם אמרנו שלא מעמידים הגרדמים פקחים על שערים, על מחירים, והנה הם עשו ההפך. אמר לי שמול קרנה, פוק תני להו, שמול ביקש מי קרנה, שם של עוד תלמיד חכם, תלך, תצא, ותני לו ותלמד להם מעמידים הגרדמים למידות, ואין מעמידים הגרדמים לשערים. נפק דרש לו, ומה קרנה עשה? הוא יצא, והוא לימד מעמידים הגרדמים בין למידות, בין לשערים. אילו מחזקת, דווקא מה שהם עשו, אבל הוא לא פעל לפי ציוויו של שמואל. אמר לי, מה שמך? שמואל שואל אותו, איך קוראים לך? קרנה. אז שמואל קילל אותו, אמר, תפוקלי קרנה בעיני, שיצמח קרן בתוך עין שלך. נפקלי קרנה בעיני, וכך אבי. השאלה פה, ואיהו כמען סבר, וקרנה, הזכרנו שהיה תלמיד חכם, כפי מי הוא סובר שהוא לימד לא כבקשת שמואל. כי תיאמר רמי בר חמה, אמר ביצחק, הוא סובר כמו הבא, מעמידים הגרדמים בין למידות, בין לשערים מפני הרמאים. מה כאן תפקידם או פעולתם של אותם רמאים? נסתכל ברשב"ם לקראת סוף השורות הקצרות, מפני הרמאים שממתינים עד שימכור אותו המוכר בזול, ואחר כך מוכר ביוקר. אז גם בעניין שערים יש מצבים שמעבר לשליטת שוק החופשי לווסת את המחירים, יש כאלו שהם, כפי שהרשב"ם הסביר, לשנה חינה בפני הרמאים המוכרים ביוקר, ואומרים שהוסיפו במידה, או שנתן חיטים יפות למעלה ורעות למטה. כאן עוד סוגים של רמאות בעניין מחירים, שהם טוענים שמה שנמצא אצלנו, מה שאתה מקבל מאיתנו זה תוספת במידה, או שהם מרמים בצורה כזאת שהם שמים משטח או בלמעלה של הכלי סחורה יפה, ומתחת לזה רוב הכלי מכיל סחורה רעה, או כל מיני רמאות. יש כאן שהיו מעמידים פרהדרין, שהיו מכים בעלי חנויות ואומרים להם מכרו בזול, גם זה היה זקוק לפיקוח. בכל אופן, יש סיבה באמת להעמיד הגרדמים גם לנושאי מחירים. לפני שנתקדם, אנחנו מסתכלים בשוליים מן הצד, יש לנו נושא, איך שוקלים כמויות שונות של בשר. הגמרא, תנו רבנן, היה מבקש ממנו ליטרה, מידה, משקל של בשר, שוקל ליטרה. בן אדם מבקש חצי ליטרה, שוקל לו חצי ליטרה. רביע ליטרה, שוקל לו רביע ליטרה. מסתכלים על מקור כזה, אז קצת תמאים מה כאן החידוש, מהי כמה שמלן. בוודאי, מה שהלוקח מבקש, אתה שוקל לו. הגמרא מסבירה מה הכוונה של המקור הזה, דמת קנינן, מתקלי זה משקולות עד אחי. ברשב"ם, שורה שנייה מתחת לגמרא, הכי גרסין את המתקני מתקלי עד אחי, בידין קדמונים התקינו המידות עד כאן, ופחות מכאן שוקלים במטבעות. ואם יבוא אדם לתקן בפחות, לקבוע משקל פחות ממה שנקוב פה, דהיינו פחות מרביע ליטרה, אין שומעים לו. פן יבוא לרמות, ולומר, זהו הביא ליטרה. זאת אומרת, הוא תיקן משקל פחות. ואנשים, הרמאים יגידו, הנה זה רביע ליטרה, הנה מי, מתקני, מתקני בעניין זה, ולא שליש ליטרה, ולא חמישית ליטרה, בני שמתאין בהן, בפירוש רבינו חננאל. אז החשיבות לקבוע איזו משקולות הן רשמיות, הן לפי החוק, חשוב כדי למנוע שוב פעם רמאות. תנו רבנן, היה מבקש ממנו שלושה רבעי ליטרה. ועכשיו אמרנו שאין משקל כזה. יש משקל של ליטרה, יש משקל של חצי ליטרה. אז איך שוקלים עבור לקוח שרוצה שלושה רבעי ליטרה? לא יאמר לו, שקול לי שלושה רבעי ליטרה, אחת אחת. זאת אומרת, לקחת משקל של רבע ליטרה ולשקול שלוש פעמים רבע ליטרה, לא לעשות את זה, אלא שוקל ליטרה, שם בצד אחד של המאזניים אבן או משקל שרשום עליו ליטרה, ומניח רביע ליטרה עם הבשר בצד השני של המשקל, שמים אבן את המשקל של רבע ליטרה ובשר, ועד שזה יהיה שקול, אז הוא יודע שיש כאן שלוש רבעי ליטרה בשר, כי שלוש רבעי ליטרה בשר יחד עם הרבע ליטרה משקולת הוא שווה את הליטרה משקולת שהיה בצד השני. מה הסיבה שלא עושים שלוש פעמים רבע ליטרה? יש שמפרשים בגלל שכל פעם יש הכרעה שמכבידים על הצד הבשר, ואז יש כאן תוספת יותר מדי עבור הלקוח. זה הסבר אחד שהוא מופיע ברשב"ם. הרשב"ם עצמו אומר על זה ולא היא, יש לו פירוש אחר, אבל ברבנו, בפירוש רשב"ם העיקרי, הוא באמת מביא את הפירוש הזה של ריבוי הכרעות. אנחנו נחזור לגמרא. תנו רבנן, היה מבקש ממנו 10 ליטרים. לא יאמר לו שקולי אחת אחת ויחיע, אלא שוקל לו כולן בבת אחת ונותן אחריה אחד לכולן. אז הוא יצטרך כאן משקל גדול יחסי, כי הוא ישים בצד אחד 10 משקולות, כל אחד ליטרה, אז 10 כאילו בצד אחד, אז יש כאן 10 ליטרים של משקולות בצד אחד, בצד השני של בכף השני של המשקל ישים בשר. תנו רבנן, יש מקור שמצריך שימוש בספר פירוש חי, ספר הציורים שמלווה את מסכת בבא בתרא, ספר ציורים מאוד מאוד עוזרים פה. הנושא והמבנה שמופיעים בשוליים, השתמשנו פה בפס כפול להבליט קטעים שונים, שיעורים ומידות הקשורים להכנת מאזניים, שיעורים שונים לדברים שונים, כגון לשקילת ברזל, צמר וזכוכית, חנווני, זהב וכסף. תנו רבנן, נפש מאזניים תלויה באוויר שלושה טפחים. הנפש הוא הוא חלק מהמאזניים שבו תולים את המאזניים בתקרה. אז האורך של אותו חלק שקוראים נפש הוא בגובה שלושה טפחים, שלוש טפחים, סליחה, שלושה טפחים, כדי ש הכפות, כפות אותו מאזניים לא יעצרו ב לא יעצרו, לא יתקעו בתקרה. וגבוה מן הארץ שלושה טפחים, וגם צריכים לדאוג לכך שכפות המאזניים יהיו כזה גובה שלושה טפחים. וכמובן הסיפור פה זה לאפשר הכרעה, אז לכן צריכים את המרווח הזה של שלושה טפחים. וקנה ומתנה שלה 12 טפחים, זה מידה של סך הכל 12 טפחים. והרשב"ם מסביר גם כן הדיבור המתחיל י' ב' טפחים, לקראת סוף הרשב"ם ד' טפחים הקנה, וארבע טפחים כל אחד מן החבלים התלויות בשני ראשי הקנה. הקנה זה החלק של המאזניים שמחובר לאותו נפש שהזכרנו לעיל. הוא מחובר כמובן בצורה אנכית, וממנו, מהקנה, מכל קצה של הקנה, יש את החבלים שבסופם מחוברים הכפות. אז השיעורים שהזכרנו פה, ארבעה טפחים לאורך הקנה, ואורך ארבע טפחים לכל צד של החבלים, סך הכל 12 טפחים. עד כאן הזכרנו משקל שהיינו צריכים לאפשר שלושה טפחים מרחק, או מהתקרה או מהרצפה. אגב, לא הזכרנו לאיזו מטרה אותו משקל תפקה. הגמרא תשאל אחרי הברייתא, אתם יכולים אפילו לראות אם מדלגים לסוף העמוד, כתוב ולא אך כמיתא דמאי, לאיזו שימוש היה המשקל שהזכרנו בהתחלה. זה המספר אחד אגב. כאן מספר שניים בתוך המקור, ושל צמרים ושל זגגים, מאזניים ש עומדים לרשותם של מוחי צמר או מוחי זכוכית, תלויה באוויר שני טווחים, וגבוה מן הארץ שני טווחים, וכנראה מתנה שלה תשעה טווחים, שכן זה בהצטברות, שלושה ועוד שלושה ועוד שלושה, כמו שהזכרנו מקודם. ושל חנווני ושל בעל הבית, תלויה באוויר טפח, וגבוה מן הארץ טפח, וכנראה מתנה שלה שישה טווחים. ושל טורטני, זה לשקידת זהב הכסף, חומרים יקרי ערך, תלויה באוויר שלוש אצבעות, וגבוה מן הארץ שלוש אצבעות, וכנה מתנה שלה איני יודע. שומעת רמה ואלה, אך כמיתא דמאי, המשקל, המאזניים שהזכרנו מספר אחד באיזו מטרה הם, ושם היה שיעור גדול. הגמרא עונה וממשיכים בראש עמוד ב', אמר פאפה דה גירומי, והשבם למה לא אומר דה גירומי, הם צורפי נחושת וברזל, נפחים ששוקלים חתיכות גדולות שמאה ליטרות ביחד. אמר רב מני בר פטיש, כדרך שאמרו לעניין איסורן, כך אמרו לעניין תומתן. זאת אומרת שאם יצרת כלי לשקילה שלא כדין, אז הוא לא נחשב כלי, מאחר שאסור להשתמש בו, הוא לא נחשב כלי, גם לעניין קבלת תומה, הם לא יקבלו תומה. שואלת גם מה היא כמה שמלן תנינה, מה אני צריך רב, מה אני ברפאתי שלמד לי דין שכנראה מופיע כבר במשניות. כתוב חוט מוזניים של חנווני ושל בעלי בתים טפח. אז וזה בעניין תומת כלים. אז רואים שהגדר של קבלת תומה הוא תלוי ביצירת המוזניים כפי השיעורים הנקובים. אז מה אני צריך רב מני בבטיש? הגמרא עונה, קנה ומתנה של הצטריך על ידו לאותנן. המשנה שהזכרנו פה זה רק התייחס לחלק של המוזניים שנקראת החוט המוזניים, אבל הוא לא מתייחס לשאר החלקים. זה מה שרב מני בר פטיש מוסיף, שכל שאר החלקים גם כן קשורים לדיני תומה באותו אופן. זאת אומרת, ביצירת החלקים כפי השיעורים הדרושים, אז יקבל תומה, אם לא, לא יקבל תומה. אגב, מה שהמשנה חוט מוזניים הזכיר, אותו חוט מוזניים, ההשוואה מסביר, חוט מוזניים של חנווני הוא החבל שתלויות בו המוזניים בגג, כי ניתן לנהל של חנווני שבעל הבית תלויה באוויר טפח. אנחנו נחזור לגמרא. תנאו רבנן, לפני כן, זה משהו שנתקדם דווקא, נסתכל בשוליים שוב פעם. הנושא, חומרים ודרכים לעשיית משקלות ומחקים. המחק פה זה כלי שבו מוחקים את הגודש כדי להחליק את ה... את העליון של הכלי שיהיה בלי גודש, שיהיה שווה לשפת הכלי, שהתכולה, התוכן יהיה שווה לשפת הכלי ולא בלי גודש. זה התפקיד של המחק. תנו רבנן, אין עושים משקלות, המשקולת עצמו לא של בעץ בדיל ולא של עבר ולא של גיסטרון, הם מיני מתכות מעורבבים כפי מה שהרשב"א מסביר, ולא של שאר מיני מתכות שהם נשחקים, אבל עושה הוא של צונמה זה אבן, ושל זכוכית. הם חומרים שלא נשחקים עם הזמן ועם השימוש. תנו רבנן, את הפס הכפול הבלטנו פעמיים הלכות שקשורות לעשיית המחק. תנו רבנן, אין עושים המחק של דלת, לא יוצרים אותו מחק מהקליפה של דלת מפני שהוא קל. מה התוצאה אם כן היו? אז הרשב"ם אומר שהוא קל ואינו נכנס כל כך במידה, ולכך אינו מוחק יפה, הוא מפסיד המוחיר. יישאר איזושהי, נגיד, גודש קל. מה עוד? ולא של מתכת, לא יוצרים אותו מחק של ממתכת, מישהו מכביד. אם הוא מכביד, אז זה יהיה הפסד ללקוח. אבל עושה של זית ושל אגוז ושל שקמה ושל אש קרועה, סוגי עצים שמתאימים ליצירת אותו כלי שיהיה המחק, המחיקה שווה, לא הפסד לא למוכר ולא ללוקח. תנו רבנן, אין עושים את המחק צידו אחד עוב וצידו אחד קצר. שוב פעם אנחנו ממליצים על שימוש בספר פירוש חי לראות את הדבר הזה, שזה מין מקיל, או אם נדמיין לעצמנו סרגל שהשפה העליונה עבה ושפה תחתונה קצר. זה לא לעשות כזה דבר, אלא ששני הצדדים יהיו שווים. הרשב"ם מסביר צידו אחד אב וצידו אחד קצר, מפני שהקצר נכנס בתוך התבואה מוחק יפה, ואב אינו נכנס כל כך ואינו מוחק יפה, ועם צידו אחד אב וצידו אחד קצר. כי הנה הפטנט, כשהוא קונה, כשאותו בעל עסק יקנה מהספקים, הוא ימחוק באב, אמרנו שזה לא נכנס כל כך, אז הוא יקבל קצת טיפה יותר סחורה מהספקים, כשהוא מוכר לציבור, ללקוחות, ימחוק בקצר, אז בזה הוא משאיר לעצמו קצת יותר, ובכך מחסיר מהלקוחות מה שמגיע להם, אלא שניהם עבים או שניהם קצרים כפי המנהג. נחזור לגמרא, לא ימחוק בבת אחת, שהמוחק בבת אחת רע למוכר ויפה ללוקח. זאת אומרת, אם הוא מוחק בבת אחת נשאר גודש מסוים, וזה לא טוב, זה לא טוב למוכר, הוא מפסיד בכך. ולא ימחוק מעט מעט שרע לוקח ויפה למוכר. הרשב"ם מסביר עם שני אפשרויות, אבל אנחנו מבינים מפה כבר שזה יגרום לכך שהמפיקה יהיה לטובת המוכר שלא כדין. על כולן, זאת אומרת כל מיני עוולות, רמאויות ותחבולות שלמדנו, אמר רבי יוחנן זכאי, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר, שמה ילמדו הרמאים. אם אני מלמד את הדברים האלו בציבור, אז בין שומעים גם יכול להיות רמאים, ואני בפועל מלמד להם פטנטים שהם לא חשבו עליהם. ואם לא אומר, שמה יאמרו הרמאים, אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו, והם זה דווקא ידרבן אותם לפעול ביתר שאת, שהם לא יתפסו אותם, הם לא מבינים בזה. אז עד נקודה הזאת רבי יוחנן זכאי איסס, כנראה השורה תגמר, היא באה לו, אמרה או לא אמרה, על רבי יוחנן זכאי, מה בשורה התחתונה, מה בפועל, האם הוא כן לימד או לא. אמר שמו ברב יצחק, אמרה, הוא כן אמר, ומאי קרא אמרה, כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. הרשב"ם אומר, דרכי השם, דברי תורה, וצדיקים ילכו בם, יזהרו בם שלא לרמות הבריאות. יכשלו בם, ילמדו לרמות. אז יש ללמד תורה, וכל אחד יפיק מהדברי תורה מה שהוא רוצה. צדיק ילמד איך להתנהג בצדקות, ופושע, כפי שהזכרנו מקודם, יפיק ממנו את הכישלון שלו. הנושא שמופיע בשוליים, כתבנו הלכות בעניין מדידה שנלמדו מהפסוק לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. הגמרא, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. במידה זו מדידת קרקע, מה יכול להיות עוול? שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. הרשב"ם מביא דוגמה לקראת סוף שורות הקצרות, שלא ימדוד לשני לקוחות שלקחו קרקע בשותפות, או לאחד משני אחים שחלקו, לאחד בימות החמה ולאחר באותו חבל עצמו בימות הגשמים. כאילו החבל יש לו אורך, נגיד אורך ידוע, אורך מסוים, אבל מה לעשות, החבל עצמו עשוי מחומר שמגיב לתנאי מזג אוויר, לתקופות השונות באופן שונה. בימות הגשמים לא להשתמש בו, אחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים, שבימות החמה החבל יבש וקצר יותר ומתכווץ מבימות הגשמים. אז לכן אם אתה מודד לאחד שנגיד הם אמורים להיות שותפים, אז אותו שותף יקבל שטח יותר ממה שהשותף השני יקבל אם אתה משתמש באותו חבל לאחד בימות החמה לאחד בימות הגשמים. נחזור לגמרא במשקל שמופיע גם בפסוק, שלא יתמין משקלותיו במלח. כאן יש מחלוקת בין הרשב"ם והתוספות אם זה מכביד על המשקולת או הוא דווקא גורם לכך שהוא יהיה יותר קל, ואם המצב של המשקולת היה עשוי מהאבן מלא. במסורה שלא ירתיח, זה שפיכת יין במצב שנוצר קצף בראש הכלי, אז לא למכור בצורה כזאת שנוצר קצף וזה נחשב מילוי כלי של הלקוח. עכשיו כמה הפסד יש אם אני מודד ככה במסורה? וקל וחומר, כאן אנחנו נקבל תמונה, ומה המסורה שהיא 1 מ-36 בלוג הקפידה עליו תורה? זאת אומרת, אדם הזמין לוג יין, אז תמלא את זה עם יין נטו, בלי יצירת קצף. כמה הקצף הזה, המסורה, ההרתחה, כמו שכאן, זה לא ההרתחה שלנו, שאנחנו משלמים, זה ההרתחה לאיש, זה יצירת קצף. כמה אחוז מהיין הוא הקצף? זה 1 מ-36, זה מעט. ובכל זאת התורה הקפידה לא לעשות את זה. קל וחומר למידות שהן גדולות, קל וחומר שלא לרמות להין. אם אדם, הין זה 12 לוגים, אז קל וחומר אם בן אדם בא לקנות הין של יין וחצי הין, שישית הין ובית הין ולוג, וחצי לוג ובית ותומן וחצי תומן ואוכלה. הזכרנו כמה וכמה מידות, ורק לחזור על מה שאמרנו, אמרנו קל וחומר שלא לא להרתיח באדם שרוצה לקנות הין, ואפילו אם הוא בא לקנות רק חצי הין, ואפילו אם זה אפילו פחות מזה, בכל המידות האלו לא להרתיח. הזכרנו רבית, כבר נעזר רבית לוג, תומן זה שמינית לוג, חצי תומן זה 1 מ-16 ואוכלה. אבל כל אלו הם מידות, הם כמויות יותר מהמסורה. אז אם התורה מקפידה על מסורה, אז קל וחומר לכל אלו. אמר רב יהודה אמר רב, והנושא הבא כתבנו בצד, אסור שיעשה לאדם מידות שאינן מדויקות ברשותו. אנחנו גם נשתמש בצורת פס כפול, והדגשנו את הביטוי לא אמרן, כוונה לא אמרן שיש איסור אלא וכו' וכו'. הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שישה מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו, ואפילו היא ערבית של מימי רגליים. כאילו עד עכשיו זה היה מידה של מדידת נוזלים, והוא אמר, זה נשחק קצת או זה התעוות קצת, אז אני אהפוך את זה לשימוש למי רגליים. לא לעשות כך. אז תשאל מה יכול להיות. אז רשב"ם אומר, ואפילו היא אבית דאיקה למחש, יש עדיין מקום לחשוש פעמים שרוחצו ומעביר תינופו ומודד בו, וכך אין לו תקנה אלא שבירה. לאותו כלי מדידה אין לו תקנה חוץ מלשבור אותו. נמשיך בגמרא. אמר הפאפה, לא אמרן שיש איסור אלא ביאטרא דלא חתימי, שאין חותם חתימה שלטוני על ידי הפקח. אבל באטרא דחתימי, אם מדובר במקום שיש חתימות של פקחים, אז אין בעיה, היא לא חזי חתימה אם הלקוחות לא יראו חתימה שמאשרת דיוק של אותו מדידה, אותו משקולת, לא שקיל. אז אם, שוב פעם, אם זה במקום שיש פקחים וחתימות, אין בעיה להשאיר אצלך משקולת או כלי מדידה שהתאבד, שנשחק, כי כאלו לא יקבלו חתימה מהשלטון, והלקוחות לא יאפשרו שימוש בהם. ובאטרה דלא חתימי נמי, אמרנו שבמקומות כאלו שלא חותמים, אז יש איסור לעשות מידות חסרות. אז במקום כזה נמי לא אמרן שיש איסור, אלא דלא מאנדסי. כאן אמנם הם לא חותמים, אבל יש מקומות שיש, מה זה מאנדסי? פקחים שמסתובבים בודקים באופן נגיד באופן הפתעתי, אז האנשים יחששו שאולי יתפסו על ידי אותם פקחים. אז האיסור של שיית מידות משקולות לא מדויקים זה רק במקום שאין פקחים, אבל מהנדסי לנבא, אם יש פקחים מסתובבים למרות שלא חותמים, בכל זאת אין בעיה. ועל כל מה שאמרנו הגמרא דוחה ולא היא, תמיד יש לאסור. זימנים דמיקלי בין השמשות ומיקלי וישקי, הרשב"ם דמיטרא מבין השמשות שהכל טרודין ואין רואהו, אין כאן פחד מפקחים. הנמי הלוקח עצמו מתוך תודו, אינו נותן אל ליבו ומיקלי וישקי, אז זה הזדמנות למוכר לנצל, וכך יבוא המוכר לרמות בו, אז שלא יהיה בכלל אותם מידות מעוותות חסרות וכדומה. תניה נמי אחי, חוזרים לגמרא, לא ישי אדם מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו, ואפילו היא עבית של מימי רגליים, אבל עושה הוא שעה יש בו שישה קווים, תרכב זה מידה של שלושה קווים, וחצי תרכב קו וחצי, וקו וחצי קו, ורובע ותומן וחצי תומן. ממשיכים בדף צדי עמוד א', ואוכלה, וכמה היא אוכלה? אחד מחמישה ברביע. מה זה בפועל? אז הרביע זה חצי, זה רביע כוונה רבע קו. רבע קו זה לוג. אז כאן אנחנו אומרים זה חמישית של רבע לוג, ממילא האוכלה הוא חמישית, סליחה, קייטי מקודם, זה רבע קו זה לוג, זה אמרנו, ממילא האוכלה הוא חמישית לוג, ובמידת הביצים יוצא ביצה וחמישית. עד כאן מנינו מידות במידות היבש, אם מוכרים תבואה, קמח וכדומה. ובמידת הלך כאן יש מידות שונות, שמות של מידות שונות. ובמידת הלך הוא עושה, וראינו את הדוגמאות האלו מקודם, גם כן הוא עושה אין זה 12 לוגים, וחציים, שלישית אין ורביעית אין, ולוג וחצי לוג ורביעית, והתכוון הרביעית הלוג, ושמינית, ואחד משמונה בשמינית, וזהו כל טוב. כאן כמה שאלות בעניין, נגיד, הצעות נוספות למידות. אמרנו במידות היבש שיש שכן יוצרים מידת קו, גם היה קו וחצי, שלושה קווים. מה עם שני קווים? שואל את הגמרא בין עבד דמי קביים. תשובה, הסורת, אגב, הסורת בית, יש לנו בצד נושא מזה ניסיונות להסביר למה אין מידה של שני קו ובאיזו הפרישים אנשים מסוגלים לטעות. אז בינתיים שאלנו, מצד אחד יש לנו מידה של טיר קו, זה שלושה קווים, יש לנו גם מידה של קו וחצי, אבל אין מידה של שני קווים, למה לא? תשובה, עתי, הגמרא אומר, עתי לחלופי בטיר קו. אם יוצרים כלי של שני קו, אנשים יחשבו שזה שלושה קווים. על מה? מכאן ניתן להשיג טאו אינשי טילטה. ההבדל בין שניים לשלוש, אם מסגרים על שלוש, אז ההפרש של אחד זה שליש. יחי, אם אנשים טועים בשליש, יחי, קו נמי לא לבד, אבל בפועל אנחנו מאשרים יצירת קו, אבל שלא לעשות קו, דיאתי לחלופי בחצי טיר קו. זה, כמה זה חצי טיר קו? זה קו וחצי. מה ההפרש בין שני הכלים האלו, קו וקו וחצי? ההפרש ביניהם זה שליש, כי בקו וחצי יש שלושה חצאי קווים, בקו מלא יש שני חצאי קווים, הפרש שליש. ומזה שבאמת עושים גם קו וגם קו וחצי, רואים שאנשים לא טועים בשליש, אז למה לא יוצרים כלי של שני קווים? אלא קביים היינו תאים את הלא רבי, דעתי לחלופי בחצי טיר קו. הפחד שלנו לא בלבול בין שני קווים לשלושה קווים, אלא בלבול בין שני קווים לקו וחצי. מה ההפרש בין שני קווים לקו וחצי? על מתי איניש רביעה, ריבה, זה רבע הפרש. בשני קווים יש ארבע חצאי קווים, בקו וחצי יש שלושה חצאי קווים, הפרש בין שלוש לארבע זה רבע. שורת דוגמה, אי הכי חצי תומן ואוכלה לא לבד, ההפרש בין תומן ואוכלה זה חמישית, שלא לעשות את זה. אמר פאפה, מידות קטנות בקיאי באו אינשי. אנשים שמים לב במיוחד במידות הקטנות, אז כאן לא יהיה בעיה של טעות, ומילא אנחנו מאשרים יצירת תומן ואוכלה. שואלת הגמרא שלישית ההין, עכשיו זה במידות של מידות הלך, שלישית ההין ורביעית ההין לא לבד, שלישית ההין זה ההין זה 12 לוגים, שלישית של 12 זה 4 לוגים, רביעית 3 לוגים. אז אנחנו מאפשרים כלי של שלישית ההין וכלי של רביעית ההין. אבל אמרנו שאנשים טועים ברבע, אז הרביעית ההין פחות משלישית ההין ברבע, אז למה מאשרים את זה? תשובה, כיוון דהבו במקדש לא גזרו בהו רבנן. מאחר שהמידות האלו היו בבית המקדש, אז לא מצאו לנכון לרבנן לאסור אותם גם מחוץ למקדש. שואלת הגמרא, במקדש נמי לגזור, יבואו לטעות, ואנחנו צריכים לדייק כמה כמה לוגי יין לקורבן כבש ובניגוד לקורבן עיר. אז למה לא גזו גם במקדש לא לעשות העמידות האלו? תשובה, כהנים זריזים הם. כהנים הם זריזים, הם דייקנים, והם בוודאי לא יבואו לידי טעות. הרשב"ם רק מזכיר לנו מה שראינו בעבר, כיוון דאבו במקדש כדמרן ביעל, המידות האלו, רביעית העין, שלישית העין, היו במקדש, שינטות היו בהין, עד כאן לפר, עד כאן לעיל, עד כאן לכבס, דהיינו חצי ושלישית ורביעית העין. עד כאן שיעורנו להיום.